שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 291. אדם שימפנזה. חלק א'. לפני שנתחיל, מילה של אזהרה. הפרק שתשמעו מיד מכיל תכנים בעלי גוון מיני. אם יש ילדים שמאזינים יחד איתכם לפרק, אנא הפעילו את שיקול הדעת.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחים וראשי צוותים. Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח. במשך שנים, ביטוח היה כאב ראש גדול עבור הלקוח, ובמיוחד עבור עסקים קטנים ובינוניים. ניירת אינסופית, פוליסות מבלבלות, שלא נדבר על הגשת תביעה. Next Insurance עושה disruption עמוק בתחום הביטוח, עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך, מהרכישה דרך שירות הלקוחות ועד קבלת התביעה. אין פלא שנקסט אינשורנס היא חברת הביטוח שצומחת בקצב המהיר ביותר בשנים האחרונות בארצות הברית. נקסט אינשורנס מגייסת לשורותיה מפתחי פרונט-אנד, בק-אנד, פול-סטאק ופרונט-אנד טים-לידרס, ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר, אבל גם לא מפחדים ללכת נגד הזרם ולעשות בחירות חכמות מתוך ניסיון ותבונה, ולא רק לפי ההייפ האחרון או הבאזוורד העדכני בתעשייה. בקרו ב-nextmacafinsurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והגישו את קורות החיים שלכם.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
הסיפור שתשמעו מיד הוא בדיוני, אך מבוסס על אירועים היסטוריים אמיתיים ומדע אמיתי. האזנה נעימה. גלעד נעצר מול הדלת, מסדר את חגורת מכנסיו ומיישר את חולצתו. זה לא יהיה הביקור הראשון שלו במשרדו של העורך הראשי, אבל זו בהחלט הייתה הפעם הראשונה שנקרא להתייצב אצלו בגפו, שלא במסגרת דיון שוטף כזה או אחר. הוא סירק את שערו, בדק את חולצתו שוב, רק ליתר ביטחון, ודפק על הדלת. יבוא. גלעד פתח את הדלת. אבנר הרים את מבטו ממסך מחשב שמולו. היי, כנס בבקשה. גלעד התיישב. קראת לי? כן, יש לי ג'וב בשבילך. משהו קצת, העורך הראשי קימת את מצחו, מחפש את המילה הנכונה. בלתי שגרתי, אפשר לומר. נשמע מעניין, אמר גלעד. מאוד. שמעת פעם על אדם שימפנזה? שאל אבנר. אדם מה? שימפנזה. אדם שימפנזה. החלאה בין אדם וקוף. לא. זו אגדה? ביגפוט או איש השלג או משהו? שאל גלעד. לא, זה דבר אמיתי, או לפחות הרעיון מאחורי זה אמיתי, לפי מה שקראתי בוויקיפדיה. גלעד ניסה להסוות את ההפתעה שחש, ושאל את עצמו אם אולי אבנר בוחן אותו באופן כלשהו. אולי זו מתיחה, זובור לעיתונאי הצעיר ביותר במערכת העיתון. החלאה של שימפנזה ובן אדם, אמרת? אני יודע שזה מוזר, אמר האורך. תשמע, קיבלתי פה משהו. טיפ אנונימי. גם אני חשבתי שזה בלוף, איזה תמהוני שמנסה לעבוד עליי או משהו, אבל אז המקור הזה העביר לחשבון הבנק של העיתון $200,000. $200,000? גלעד לא היה בקי בנתונים הפיננסיים של חיפה היום, אבל לא היה לו ספק שמדובר בסכום שווה ערך לכמה וכמה קמפיינים פרסומיים כבדי משקל. $200,000 בשביל מה? בשביל שנחקור את הסיפור, בשביל שנבדוק מה קורה בפקולטה לביולוגיה בטכניון. אבנר לקח נשימה עמוקה. קיבלתי את המייל הזה שלשום. הוא סובב את מסך המחשב אל גלעד. המקור הזה, הוא מזדהה רק בשם TI, אגב, טוען שפרופסור רון גבע מהפקולטה לביולוגיה בטכניון עורך מחקר חשאי שמטרתו ליצור החלאה בין אדם ושימפנזה. בולשיט, אמר גלעד. חצי שנייה אחר כך הבין מה הוא אומר ולמי הוא אומר זאת. זאת אומרת, סליחה על הבוטות, כן? אבל זה לא נשמע רציני. נכון, הודעה עורך, ועושה רושם שגם TI בעצמו, מישהו לא יהיה, יודע את זה. הוא כתב מפורש שהכסף שהוא מעביר הוא דמי רצינות. לא הוכיח לנו שהוא רציני והוא לא מקשקש בשכל. ואתה באמת חושב שמישהו בטכניון עושה ניסויים הזויים שכאלה? לא, זה נשמע לי פסיכי לגמרי. אבל מצד שני, מישהו שלח לנו כרגע $200,000 כדי שנבדוק את זה, וגם זה עוד לא קרה לי אף פעם. אני רוצה שתבדוק את העניין הזה. גלעד היסס לפני שהגיב. עם ניסיון של פחות משנה במקצוע, הוא חש שהוא לא במעמד המתאים לסרב למשימה שמטיל עליו העורך הראשי, אפילו אם מדובר במה שהיה בבירור שטות הזויה. תשמע, זה לא שאני לא רוצה את המשימה הזו, אבנר, אבל בכנות, אני לא חזק בביולוגיה וקופים וכאלה. אני למדתי תקשורת, והקשר היחיד שלי לביולוגיה זה הצמחים שישנתי בתואר. מה עם יוסי, הכתב לענייני חינוך? הוא למד בטכניון, לא? כן, תעשייה וניהול. אני לא בטוח שהוא אפילו יודע איפה נמצאת הפקולטה לביולוגיה, חייך אבנר. אבל זה לא חשוב. המקור ביקש אותך אישית. הוא רוצה שאתה תעשה את התחקיר. אני? מסתבר שהוא עוקב אחרי התחקירים שלך כבר כמה חודשים. הוא חושב שאתה אידיאליסט שלוקח את המקצוע שלו ברצינות. תכלס, אני מסכים איתו. בגלל זה קיבלתי אותך לעיתון. גלעד לא ידע מה לומר. לבסוף אמר, תודה. העורך התיישר בכיסאו וסובב את המסך בחזרה לכיוונו. בקיצור, אני מעביר אליך את המייל של המקור. אני רוצה שתבדוק את העניין, אבל אל תשקיע בזה יותר מדי זמן, גלעד. תעשה כמה טלפונים, תרחרח פה ושם, וסגור את הסיפור הזה. אני אחזיר לו מייל שבדקנו וחקרנו ולא מצאנו שום דבר חשוד. חצי שעה וכמה וואטסאפים אחר כך, כבר היה לגלעד את מספר הטלפון של פרופסור רון גבע. על מסך המחשב שלפניו היה קובץ פתוח, ובו תחקיר על בכיר בעירייה שחשוד שהייתה מכרז לטובת קרוב משפחתו. גלעד השקיע את השבועיים האחרונים ברעיונות והצלבת עדויות כדי לבסס את החשד הזה, וחסרו לו עוד יומיים של עבודה כדי להוציא את הכתבה לאור. אם יבזבז יותר מדי זמן על השטות הזו של האדם שימפנזה, מישהו בידיעות חיפה או כלבו עוד עלול לעלות על הסיפור הזה ולגנוב לו את הסקופ. הוא הרים את הטלפון. הפרופסור מהטכניון בטח יצחק עליו שהוא עיתונאי פטי, ויזמין אותו לסיור במעבדה שלו כדי לספר לו על המחקרים המרתקים במרכאות שהוא עורך, על איזה עכבר או חיידק עלום שם. מרדף אחרי תקציבים ומלגות היה חלק בלתי נפרד משגרת יומם של מדענים מכל התחומים, וסביר להניח שגם פרופסור גבע לא יפספס את ההזדמנות לקבל עוד קצת פרסום למחקרים שלו. גלעד חייג.
הלו.
פרופסור רון גבע?
מדבר.
הכל מהצד השני של השיחה היה אדיב אבל נוקשה. חיתוך הדיבור שלו היה מהיר, כאילו מנסה לקצר את השיחה עוד בטרם החלה. שלום, שמי גלעד סגי, ואני עיתונאי של חיפה היום. הייתה שנייה של שקט מהצד השני.
כן.
יש לי שאלה שאולי תשמע לך קצת משונה. קיבלתי מידע ממישהו שטוען שאתה עורך מחקר שמטרתו... ליצור אחלה בין אדם ושימפנזה. גלעד עצר. מהצד השני הייתה דממה. אולי השאלה שלו כל כך הזויה שפרופסור גבע אפילו לא יודע מה לענות. אולי גם הוא שואל את עצמו אם גלעד הוא מתחזה שמנסה למתוח אותו. תראה, אני עיתונאי בחיפה היום, אמר גלעד, אני יכול לצלם לך את תעודת העיתונאי שלי ולשלוח בוואטסאפ. אני יודע, פרופסור גבע חתך אותו.
מי אמר לך את זה?
גלעד המופתע היסס. הוא ציפה לצחוק, הוא חיכה לגיחוך. הדבר האחרון שציפה לו היה טון תוקפני ומאשים. יש חיסיון עיתונאי, אני לא יכול לגלות לך.
תעזוב אותי ואל תתקשר אליי יותר בחיים.
השיחה נותקה. שלום גלעד. פרופסור חבר נעמה ברעם התרוממה מאחורי השולחן שלה. גלעד הופתע לגלות שהיא צעירה בהרבה מכפי שדמיין לעצמו. כמעט צעירה מכדי להיות פרופסור. הם לחצו ידיים. תודה שקיבלת אותי בהתראה קצרה, פרופסור ברעם. יוסי גולדמן, כתב החינוך שלנו, מוסר לך דש חם. כן, עשינו ביחד כתבה על הפקולטה לתקשורת המדע, והתוכניות שאנחנו מקדמים לשיפור החינוך המדעי בבתי הספר. הוא ממש עזר לנו. נעמה התיישבה, וגלעד מולה. אני מקווה שתוכלי לעזור גם לי, אמר גלעד. את מכירה את פרופסור רון גבע? הוא כמעט פספס את המצמוץ המהיר בעיניה. כמעט. מהפקולטה לביולוגיה? לא, אתה יודע. שלום שלום במסדרון וכאלה, לא יותר. תראי, הגיעה אליי ידיעה ממקור כלשהו, מחקרים סודיים שגבע עושה במעבדה שלו. משהו לגבי קופים ובני אדם. נעמה לקחה נשימה עמוקה. אני מצטערת, גלעד, אני לא יכולה לעזור לך. אני מתמחה בתוכניות לימוד. אמנם התואר הראשון שלי היה בביולוגיה, אבל זה היה די מזמן. היא חייכה, אבל גלעד חשב שהחיוך שלה קצת מאולץ. או אולי הכל היה בדמיון שלו. יש דיבור על זה שהוא מנסה להחליא במעבדה שלו בני אדם ושימפנזות. זה נשמע לי קצת הזוי, לא? אמרה נעמה. גלעד נשען אחורנית. כן, אפילו הזוי מאוד. גם אני חשבתי שזה בולשיט, ואני עדיין חושב שזה בולשיט, אבל כשניסיתי לשוחח עם גבע, הוא טרק לי את הטלפון בפרצוף. ועכשיו, כשבאתי לפגוש אותך, השומרים עצרו אותי בכניסה. השם שלי נכנס לרשימה השחורה, מסתבר. אז איך נכנסת בכל זאת? מזל שיוסי בילה פה כמה שנים טובות ומכיר את כל החורים בגדרות. הטכניון הוא לא בסיס צבאי, מסתבר. אני מצטערת שהיית צריך להתפלח לפה גלעד, אבל אני לא יכולה לעזור לך, היא אמרה. תראי, אני לא יודע מה הוא באמת עושה במעבדה שלו, אמר גלעד, אבל כל החשאיות והתוקפנות הזו היא מאוד יוצאת דופן, לא? מי יודע, אולי מדובר באיזה כלי נשק ביולוגי? היה לכם פה פיצוץ במעבדה להנדסת חומרים לפני כמה חודשים, נכון? הפרופסור הקשיש הזה שנהרג? עושים כאן דברים מסוכנים לפעמים. אולי זה אחד מהם. אתה תצטרך לפנות לדוברות של הטכניון. אני לא יכולה לדבר על דברים כאלה. גלעד שתק. הוא העריך שנעמה ברעם הייתה בת 35 לכל היותר. אולי הפרופסור הצעירה ביותר בטכניון. מישהו אמר פעם שהפוליטיקה של האקדמיה היא הנבזית והקשוחה ביותר מכל הפוליטיקות. זה בטח לא קל להיות חברת סגל צעירה כל כך. ראיתי שאתם מפתחים כאן קורסים של למידה מתוקשבת, אפילו חדרי בריחה לימודיים, הוא אמר. זה נשמע לי כמו רעיון מדליק. הלוואי ואני הייתי עומד ככה מדע כשאני הייתי בבית ספר. נעמה חייכה. כן, זה ממש מיוחד. אנחנו עובדים על זה כבר שנה שלמה. יש לנו פרויקט של לימוד עקרונות התזונה הנכונה לגילאי בית הספר, שמבוסס על משחק של זומבים. הילדים מתים על זה. אי אפשר היה לטעות בברק שבעיניה, כשדיברה על הנושא שהיה קרוב כל כך לליבה. אני בטוח, וזה גם נושא חשוב. אני בטוח שאני אוכל לשכנע את העורך הראשי להקדיש לפרויקט הזה את אחד העמודים הראשונים במהדורת סוף השבוע. הוא לא היה צריך להוסיף את המילה אם בסוף המשפט, אבל נעמה הייתה חכמה מספיק כדי להבין את העסקה שהציע לה. כתבת שער במקומון ודאי לא תזיק למוניטין שלה בקרב עמיתיה. נעמה היססה, הוא כמעט יכול היה לשמוע את גלגלי השיניים מסתובבים במוחה. תשמע, אני באמת לא יודעת כלום על מה שקורה שם. יש שמועות שמסתובבות במוסד, לא יותר. מה אומרות השמועות? הוא שאל. אתה לא מזכיר את השם שלי בשום מקום. אני לא קשורה אל העניין הזה ולא דיברתי איתך אף פעם. ברור, חיסיון עיתונאי מוחלט. אתה יודע מי זה חואן קרלוס בלמונטה? גלעד נעד בראשו לשלילה. נעמה המשיכה. אחד החוקרים המובילים בעולם בתחום הגנטיקה. הוא שייך למכון סלק למדעי הביולוגיה בארצות הברית, אבל בשנים האחרונות הוא עושה ניסויים בסין. ניסויים מהסוג שאתה מכוון אליהם, אני חושבת. הוא באמת פורץ דרך בתחומו. פרופסור גבע עבד איתו במשך כמה שנים, וחזר לארץ בשנה שעברה כדי להמשיך את המחקרים שלו כאן. אילו מחקרים? אני לא יודעת. אי אפשר להיכנס למעבדה הזו. יש שם שומר בכניסה 24/7. גם קיבלנו הנחיה מההנהלה לא להגיע לקומה החמישית בבניין של הפקולטה לביולוגיה. זה מחוץ לתחום. את חושבת שהוא באמת עובד שם על החלאה בין אדם ושימפנזה? מי יודע? אבל אני לא יכולה להאשים אותו אם זה מסקרן אותו. הרעיון הזה מסתובב במדע כבר 200 שנים לפחות, אולי יותר. באמת? הייתי בטוח שזה מדע בדיוני, פרנקנשטיין וכאלה. נעמה חייכה. זה בהחלט התחיל בתור מדע בדיוני, או יותר נכון, מיתולוגיה. אתה זוכר את המינוטאור מהמיתולוגיה היוונית? הוא היה אמור להיות החלאה בין אישה ושור לבן. היוונים אהבו לדמיין יצורי כלאיים שכאלה. הקנטאור היה חצי סוס, חצי אדם. הספינקס היה חצי אדם וחצי אריה. חשבתי שהמדע המודרני שחרר אותנו מהאגדות האלה, לא? ההפך. הוא הפך את ההחלאות האלה למציאות. שמעת על גיפ? לא? זו החלאה של אז, גוט וכבשה, שיפ. יש גם ביפלו, שזה החלאה בין בפלו ופרה. כמה היא החלאה של גמל ולמה? יש עוד עשרות בעלי חיים כאלה, בני כלאיים, הייברידס באנגלית. עשרות? את רצינית? כן. בטבע, החלאה בין בעלי חיים ממינים שונים היא די נדירה, ולא רק בגלל השוני הפיזי בין בעלי החיים. לפעמים המינים האלה חיים באזורים גיאוגרפיים שונים לגמרי, או שעונות היחום שלהם לא חופפות. אבל בשבי, ועם טכניקות מודרניות של הפריה מלאכותית, אנחנו יכולים לעשות דברים מדהימים. גלעד גירד בראשו. תראי, אז וכבשה אני עוד יכול להבין. אפילו בפלו ופרה הם לא כאלה שונים. אבל בני אדם וקופים, זה בכלל אפשרי מבחינה ביולוגית? למה לא? אמרה נעמה. מבחינה ביולוגית, אנחנו די דומים לשימפנזות. חלקנו אב קדמון משותף לפני משהו כמו 6-7 מיליוני שנים, שזה לא הרבה זמן מבחינה אבולוציונית. אל תשכח שווירוס האיידס עבר לבני האדם, בסבירות מאוד גבוהה, מהקופים. וזה כבר אומר לך שהביולוגיה שלנו ושלהם לא כזו שונה. ואם אתה רוצה לקחת את הצעד אחד קדימה, אז בני האדם כבר חוו לא מעט החלאות שכאלה בהיסטוריה שלנו. באמת? קודם כל, זה שנפרדנו מהשימפנזות לפני 6-7 מיליוני שנים, לא אומר שנפרדנו מהם בבת אחת. זה היה תהליך ארוך. סביר להניח שהיו כמה מיליוני שנים שבהם בני האדם הקדומים והשימפנזים הקדומים היו מסוגלים להזדווג זה עם זה ולהביא צאצאים. בהצלחה רבה, עד שהמרחק הגנטי בין שני המינים היה מספיק גדול כדי ליצור איזה גבול ברור ביניהם. גם הרבה אחר כך, ההומו ספיאנס המשיך להזדווג ולהתרבות עם מינים אחרים של בני אדם קדומים, כמו הניאנדרטלים בעיקר, וכנראה שגם עם האדם הדניסובי, שהוא מין אנושי קדום אבל קצת פחות מוכר. בערך 3% מה-DNA שלי ושלך הם ניאנדרטלים במקור. אז מה את אומרת? שזה אפשרי? אני לא אומרת שזה אפשרי, אני רק אומרת שזה לא בלתי אפשרי. ומה לגבי תקציב? את חושבת שגבע יכול היה לגייס כסף למחקר כזה? אין לי מושג, אמרה נעמה, אבל עם קריספר וכל הבאז מסביב על טכניקות מתוחכמות של הנדסה גנטית, יש סיכוי לא רע לגייס תרומות למחקר כזה אם אתה עוטף אותו במספיק מילים מפוצצות. ואם חואן קרלוס בלמונטה חותם לך על מכתב המלצה, זה בטח הרבה יותר פשוט מלגייס תרומות לפרויקט שמעודד תזונה נכונה אצל ילדי בית ספר. היא לא הצליחה להסתיר את הטון המריר של דבריה. כשחזר גלעד למערכת העיתון והדליק את המחשב, המתינה לו הודעה חדשה בתיבת הדואר האלקטרוני. כשראה את שם השולח, ליבו החסיר פעימה. שתי אותיות בלבד, T-I. ההודעה הייתה באנגלית, והתחביר העיד על כך שאנגלית לא הייתה שפת אמו של הכותב. שלום גלעד, האם דיברת עם פרופסור אורון גבע? ניסיתי, הוא לא מוכן לשוחח איתי, כתב גלעד בחזרה, ואז הוסיף, מי אתה? הוא שלח את המייל, הוא פתח את הדפדפן כדי להתעדכן בכותרות החדשות, אבל הודעה חדשה מ-TI הופיעה בתיבה שלו פחות מדקה לאחר מכן. מי שלא יהיה המודיע האנונימי שלו, כנראה שהוא היה לחוץ מאוד לקדם את החקירה הזו. זה לא משנה מי אני, מה שחשוב הוא שתגלה מה קורה במעבדה הזו, ותחשוף את זה לעיני כל העולם.
אני לא יודע מה אתה חושב שקורה במעבדה הזו, ואני מצטער אם זה מאכזב אותך, השיב לו גלעד, אבל אני לא מאמין בקטע הזה של אדם שימפנזה. זה פשוט יותר מדי מופרך. אני יודע ששילמת 200 אלף דולר כדי שנבדוק את העניין, אבל אני מצטער, אני פשוט לא קונה את זה. דקה חלפה.
אז תסביר לי גלעד, מדוע פרופסור גבע לא מוכן לדבר איתך?
אני לא יודע. אולי הוא עסוק מדי. אולי הוא לא אוהב עיתונאים. החלאה בין אדם ושימפנזה? זה, גלעד חיפש את המילים המתאימות, אני לא מאמין שמדען מכובד יתעסק בדברים האלה. זה לא הגיוני. סנד. דקה חלפה.
מדען מכובד, אתה אומר.
גלעד כמעט יכול היה לחוש בטון המשועשע והמלגלג של הטקסט.
שמעת פעם על דוקטור איליה איבנוביץ' איבנוב?
לא. המייל הבא הגיע עם קובץ PDF מצורף.
תקרא את זה.
זה היה מאמר מדעי באנגלית. גלעד פלט נשימה ארוכה. הוא קיווה לא לבזבז יותר מדי זמן על השטות הזו, ועכשיו זה. הוא שלח את המסמך להדפסה, הכין לעצמו קפה, והתיישב על הקורסה ליד המטבחון. אפילו לפני שדרווין כתב על האבולוציה ועל ההשערה כי מוצא האדם מהקוף, כבר אז היו מדענים שהיו משוכנעים שבני האדם והקופים קרובי משפחה. הדמיון הפיזי וההתנהגותי היה גדול מכפי שיהיה אפשר להכחיש אותו. ארנסט הקל, אחד הביולוגים המפורסמים של המאה ה-19, העלה את האפשרות שמכיוון שתאי הדם של בני האדם והשימפנזים דומים כל כך זה לזה, אולי גם תאי הרבייה שלהם תואמים. הראשון שניסה לבחון את ההשערה הזו במציאות היה זיאולוג הולנדי חובב בשם ברנלוט מואנז, שב-1905 גייס תרומות כדי להוציא לפועל ניסוי שכזה. מטרתו הייתה להוכיח את נכונותה של תורת האבולוציה, שעמדה באותם הימים תחת מתקפה כבדה של נוצרים פונדמנטליסטים באירופה ובארצות הברית. מואנס קיווה שאם יצליח להביא לעולם צאצא בין כלאיים של אדם ושימפנזה, תהיה זו הוכחה חותכת לכך ששני המינים חלקו אב קדמון משותף בעבר הלא רחוק, כפי שטען דרווין. מואנס פנה לארנסט הקל, וזה ייעץ לו לנסות ולהפרות שימפנזה נקבה מזרע של גבר אפריקני. מדוע גבר אפריקני דווקא? כיוון שהקל, כמו כמעט כל האירופאים הלבנים בתקופתו, היה גזען. הוא האמין שהאפריקנים השחורים הם גזע נחות ופרימיטיבי יותר שבני אדם, ולכן קרובים יותר לאב הקדמון המשותף לנו ולקופים. ואם השחורים הפרימיטיביים קרובים יותר מבחינה ביולוגית לשימפנזים, יש סיכוי גבוה יותר שההפריה תצליח. אבל ברנלוט מואנס נכשל. הוא לא הצליח לגייס מספיק כסף כדי להפליג לאפריקה או להביא שימפנזים לאירופה, והניסוי שלו מעולם לא יצא אל הפועל. הכבוד המפוקפק הזה נפל בחלקו של מדען אחר.
אני פעם לא אפנה למועמד סתם בגלל שאני רואה שיש לו נתונים טובים, אבל אין לי משהו קונקרטי ביד להציע לו. שזה דבר מאוד חשוב, כי העובדים היום בעולם ההייטק הם מוטרדים קשות. הם מקבלים כל הזמן פניות, זאת אומרת, זה כבר נמאס להם, זה נהפך פשוט למטרד.
גם אתם מרגישים שהפניות בלינקדין הפכו למטרד? הכירו את טל שמש.
אני טל שמש, ואני עובדת במדולה כבר כמעט 6 שנים. ומאוד נהנית ומאוד אוהבת. אני מתעסקת בעיקר בגיוס של בכירים, תחומים של דאטה סיינס, ניהול פיתוח, ביג דאטה וסקיורטי. אלה בעיקר התחומים שאני נוגעת בהם.
מדולה היא חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. ובוטיק משמעותו השמה מדויקת ולא מטרידה.
יש בעיה למועמדים. שרוב חברות ההשמה, מה שהן עושות, הן מקבלות קורות חיים, והן פשוט מפיצות את המועמד הזה לכל עבר. בלי שום קשר למה שפתוח או לא פתוח עכשיו, קורות החיים שלו פשוט מופצים בתפוצת נאטו, אין לו מושג איפה קורות החיים שלו בכלל נמצאים. שזה דבר שמאוד יכול לצרוף אותו בשוק, כי אם הוא מדבר עם חברה ועוד חברה ועוד חברה, וקורות החיים שלו במשך כמה חודשים פשוט מגיעים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז כאילו מה שנראה לו בסדר, נראה כאילו הבן אדם לא מספיק לחפש עבודה, ולא מוצא, כשבעצם אין לו מושג בכלל שעושים את זה. עם מדולה אתה יכול להיות בטוח שקורות החיים שלך מגיעים רק לחברות שסיכבנו עליהן. אנחנו משקיעות הרבה זמן בשיחה עם המועמד, ברעיון איתו, אנחנו עוברות איתו על החברות, ורק מישהו מאשר לשלוח אליו ושון יגיעו קורות החיים.
גם אם אתם מהצד השני, המעסיקים שמחפשים עובדים לחברה שלהם, המקצועיות והניסיון של מדולה יכולים להקל עליכם.
מבחינת המעסיק, הצורה שאני עוזרת לו זה לצורך העניין, אם הוא עובד בלי חברת התראה והוא מפרסם באופן עצמאי, הוא מקבל פשוט כמויות של קורות חיים. זה המון זמן עבודה לנסות למיין את זה, לנסות להבין מי כן, מי לא. אני עושה לו בעצם את כל העבודה, אני אומרת לו, תקשיב, ביקשת 1, 2, 3, 4, 5. למועמד הזה יש 1, 2, 3, 4, 5, פלוס הוא אישיות נפלאה והוא איש צוות מצוין. זאת אומרת, אני כבר נותנת לו את זה מוגש.
אז בין אם אתם מחפשי עבודה או מחפשי עובדים, תנו למדולה לחבר ביניכם.
אנחנו נמצאות בעצם בשביל לעזור בכל התיווך שנמצא בין המועמד לחברה, עד שהם סוגרים את העניינים ביניהם אחד מול השני, ולצורך העניין חותמים חוזה והעניין נסגר. אחרי זה אנחנו באות לבקר.
מדולה מגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מאבטחת מידע ופיננסים ועד machine learning. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות. פרופסור איליה איבנוביץ' איבנוב נראה בתמונות כמו קלישאה של מדען רוסי. רזה, שיער לבן וחלק, משקפי מתכת עגולות וזקן טייש בסגנון שהפך למפורסם כמה עשרות שנים לאחר מכן בזכות לנין וקולונל סנדרס מקנטקי פרייד צ'יקן. הוא החל את הקריירה המדעית שלו במעבדתו של מדען רוסי מפורסם אחר, איוון פבלוב, שהניסויים שלו על התניה פסיכולוגית בכלבים זיכו אותו בפרס נובל. מכתב ההמלצה שקיבל מפבלוב סלל את דרכו של איוונוב באקדמיה הרוסית בתחילת המאה ה-20. הפריה מלאכותית לא הייתה רעיון חדש בימיו של איוונוב, אבל אף אחד לא לקח אותה ברצינות. המחשבה על יצירת מפגש מכני ומתוכנן בין זרע וביצית, בניגוד לאקט הטבעי והטהור של ההזדווגות, עוררה אי נוחות אצל רבים, במיוחד בכל מה שקשור לבני אדם. הפריה מלאכותית הייתה אסורה על פי חוק במדינות אירופאיות רבות, וגם האפיפיור הטיל עליה איסור חמור בהחלטה שפרסם ב-1897. הרופאים המעטים שבכל זאת ערכו ניסויים בתחום הזה, ניסו לשמר את הטבעיות של ההפריה מתוך מחשבה שאולי תהיה לכך השפעה על העובר שיוולד. בספרות אפשר למצוא תיאורים של רופאים שמספרים כיצד הם היו ממתינים מחוץ לדלת חדר השינה של בעל ואשתו כדי לבצע את ההפריה כשהאישה עדיין בשוליה של ההתעוררות המינית של המשקל. אבל החקלאות הרוסית בראשית המאה ה-20 הייתה אז מפגרת למדי ביחס לחקלאות במערב. בפרט, הסוסים הרוסים לא היו חזקים ומוצלחים כמו אחיהם האירופאים. איליה איוונוב התמחה בביולוגיה של הרבייה. עבודתו התמקדה במציאת דרכים יעילות להרבות סוסים גזעיים מובחרים, כדי שניתן יהיה להשתמש בהם בכמה שיותר חוות חקלאיות, וההפריה המלאכותית קרצה לו כדרך אפשרית להגיע למטרה הזו. הוא יצר קשרים טובים עם חקלאים בחוות שסביב סנט פטרסבורג, וערך ניסויים בכלים וטכניקות שונות שפיתח בעצמו. כצפוי, הוא נתקל בלא מעט התנגדות. מבקריו טענו שבעלי החיים שיוולדו מהניסויים שלו לא יהיו חזקים ומוצלחים כמו שיחים שנולדו מהפריה טבעית, ושהפריה מלאכותית, בעצם העובדה שהיא דורשת מאמץ אנושי, היא בזבזנית והרבה פחות יעילה מהזדווגות רגילה של סוסים. למזלו של איוונוב, הוא זכה לעידוד ותמיכה כספית מהממסד המדעי הרוסי, ואפילו מבית המלוכה. המלוכה הרוסית נשענה במידה רבה על תמיכתם של האיכרים הרוסיים, שלא ניחנו באותן נטיות מהפכניות שאפשר היה למצוא בשפע אצל תושבי הערים הגדולות. אבל בראשית המאה ה-20 התחוללו ברוסיה הפגנות סוערות נגד המשטר המלוכני, ובהן השתתפו גם חקלאים שמחו על מצבה הקשה של החקלאות המקומית. לצאר ולמשפחתו היה אינטרס מובהק לשפר את מצבם הכלכלי של האיכרים הרוסיים, ומהמצב של איוונוב עלו בקנה אחד עם האינטרס הזה. הרוח הגבית שקיבל איוונוב אפשרה לו להתקדם במחקריו, ועד 1914 הוא ביצע למעלה מ-7,000 הפריות מלאכותיות בסוסות, ועוד כ-1,000 הפריות בכבשות. הוא פיתח כלים יהודיים לצרכי ההפריה, כמו ספוג, שאפשר לו להכניס את הזרע של הזכר אל הנקודה המתאימה בין העתיקה של הנקבה, וכך להגדיל פי-10 את הסיכוי להפריה מוצלחת ביחס להזדווגות טבעית. הטכניקות והכלים שפיתח התפשטו ברחבי רוסיה והעולם כולו, חוללו מהפכה אדירה בעולם החקלאות, שאת התוצאות שלה אפשר לראות עד ימינו, והפכו את איוונוב למומחה המוביל בעולם בתחום ההפריה המלאכותית. אחרי ההצלחה הגדולה בתחום ההפריה המלאכותית, הפנה איוונוב את תשומת ליבו אל יישום ספציפי של הטכניקה פורצת הדרך הזו, החלאה של מינים שונים של בעלי חיים. המינים החדשים שיווצרו מהחלאות שכאלה, שיער איוונוב, יקדמו את חקר מנגנוני הרבייה, ואולי אפילו יתגלו כבעלי תכונות שימושיות ומועילות לאדם, בדומה לאופן שבו הפרד, צאצא של סוס וחמור, שימושי כבהמת מסע קשוחה במיוחד. בחוות הניסויים שלו ערך איוונוב ניסויים רבים בהחלאות של בעלי חיים שונים, בעיקר חיות חווה חקלאיות. ב-1910, בכנס של הקונגרס הזיאולוגי הבינלאומי בעיר גרץ שבאוסטריה, דיבר איוונוב בפעם הראשונה בפומבי על האפשרות של החלאת אדם ושימפנזה. אנחנו לא יודעים לומר מה הייתה תגובתם של באי הכנס לדברים האלה, אבל סביר להניח שבשלב זה הדיון כולו היה תיאורטי לחלוטין. ברוסיה לא היו אז שימפנזים כלל, ואיוונוב ידע שבית המלוכה הרוסי, השמרן והדתי יחסית, לא יאפשר לו להתקדם בכיוון הזה. אחרי הכל, החלאה של מינים שונים של בעלי חיים היא דבר אחד, אבל החלאה בין אדם וקוף הייתה משהו אחר לגמרי, כמובן. אבל 7 שנים לאחר מכן, הכל השתנה. ב-1917 התחוללה המהפכה הבולשוויקית, והקומוניסטים תפסו את השלטון במדינה הענקית. בתחילה נדמה היה שאלו חדשות רעות עבור איוונוב. סילוקו של הצאר קטע את צינור החמצן הכלכלי שלו. אבל בתוך שנים ספורות הוא התאושש, פתח מעבדה חדשה במוסקבה, וקיבל תקציבים ממשלתיים עבור ציוד ומשכורות. ב-1924 נסע איוונוב לצרפת אל מכון פסטר, אחד ממוסדות המחקר המכובדים והחשובים ביותר באירופה. איוונוב הכיר היטב את המכון הצרפתי ומנהליו. הוא למד שם בקטריולוגיה כשהיה סטודנט צעיר. איוונוב הציג בפני אנשי המכון את רעיונותיו בנוגע להחלאה בין בני אדם ושימפנזות, ואלו נתקבלו שם בזרועות פתוחות. למה? ככל הנראה, מכיוון שאנשי המכון היו אז בעיצומה של תנופת מחקר משמעותית בתחום החיסונים, וחלק מהניסויים נעשו על קופים, שכאמור, הביולוגיה שלהם דומה לשלנו. הבעיה הייתה שהיו רק מעט מאוד קופים באירופה, ובפרט קופי אדם, וחוקרי המכון קיוו, ככל הנראה, שצאצאים של החלאה כזו יהיו נוחים וזמינים יותר למחקר. כפי שאפשר להבין, לא איוונוב ולא אנשי מכון פסטר ראו בצאצאים הפוטנציאליים של החלאה בין אדם ושימפנזה כיצורים תבוניים, בעלי זכויות כאלה ואחרות, אלא כחיות מעבדה לכל דבר. מנהלי מכון פסטר הציעו לאיוונוב את עזרתם. המכון החזיק חוות מחקר בקופים בגינאה שבמערב אפריקה, שם יוכל לבצע את ניסויו. אבל המסע לאפריקה והשהייה שם עלו כסף, ולמכון לא היו תקציבים. איוונוב הגיש בקשה רשמית לממשלה הסובייטית לקבל תקציב לנסיעה, ולמזלו, שני פוליטיקאים בכירים מאוד בממשל הבולשוויקי, אחד מהם היה מזכיר הממשלה, תמכו ברעיונותיו וכתבו לו מכתבי המלצה חמים. בקשתו של איבנוב נתקבלה והוא זכה במימון שביקש. מדוע הסכימו הקומוניסטים המהפכניים לממן את ניסויו של איבנוב? הרי גם אז, כמו היום, רבים, גם ברוסיה, הביטו ברעיונות האלה בחשש וברתיעה. אנחנו יודעים זאת כיוון שאחד מעמיתיו של איבנוב שלח לו מכתב ובו עודד אותו להוציא לפועל את הנסיעה לגינאה. ציטוט, אל תשים לב לכל הרכילות והשמועות שסובבות את הנסיעה שלך. שילכו לעזאזל כולם, הוא כתב לו. מדוע בכל זאת, אם כן, החליטו הבולשוויקים לעזור לו? אפשר למצוא את התשובה במכתבי ההמלצה שכתבו הפוליטיקאים הבכירים עבור איבנוב. באחד המכתבים מופיע המשפט הבא, ציטוט. ההצעה של פרופסור איבנוב תקה מכה ניצחת את טענותיהם של הדתיים, ונוכל להשתמש בה במסגרת התעמולה והמאבק לשחרור מעמד הפועלים מעולה של הכנסייה. סוף ציטוט. כשבוחנים את ההיסטוריה של המלחמה הקרה בין ארצות הברית וברית המועצות, קל לראות שבסיכומו של דבר, הטכנולוגיה המערבית הוכיחה את עצמה כמוצלחת ומתקדמת יותר. אמנם ברית המועצות הקדימה את ארצות הברית בשיגורי לוויינים וכדומה בשנות ה-60, אבל בשנות ה-80 כבר היה אפשר לראות את הפער הטכנולוגי הברור בין המעצמות. ההתפתחות המאוחרת הזו מסתירה את העובדה שהבולשוויקים דווקא ראו במדע ובטכנולוגיה המתקדמת מרכיב חיוני בסיכויי ההצלחה של המהפכה הסוציאליסטית. מטרתם הראשית הייתה להקים מדינה נאורה, מתקדמת ומודרנית, שיהיו לה את המפעלים המוצלחים ביותר ואת החקלאות המתקדמת ביותר. המכשול הגדול ביותר שעמד בדרכה של המודרניות הייתה לתפיסתם הדת והשמרנות שהיא מייצגת, ולכן הם ניסו להילחם בה בכל דרך שיכלו. זו הסיבה שבעוד שבארצות הברית באותה התקופה התחולל מאבק גדול בין תומכי תורת האבולוציה ובין המתנגדים לה, שהיו במקרים רבים דתיים ושמרנים, בברית המועצות נתקבלה תורת האבולוציה בזרועות פתוחות. הגישה הזו עוד תשתנה בימיו של סטלין, אבל בראשיתה של המהפכה הבולשוויקים חיפשו כל הוכחה לנכונותה של תורת האבולוציה כדרך להתנגח בדת וברעיונות שהיא מייצגת. כמו מואנז ההולנדי, גם הם ראו בהכלאה מוצלחת שכזו הוכחה ברורה לקרבה הביולוגית בין הקוף לאדם, ומכאן גם הוכחה לנכונותה של תורת האבולוציה. במרץ 1926 הגיע איבנוב לגינאה שבאפריקה, אז עדיין תחת השם גינאה הצרפתית. הוא נתקבל בחום על ידי המושל הצרפתי המקומי, אבל דווקא בתחנת המחקר שבה אמור היה לעשות את ניסויו, קיבלו אותו העובדים בחשד ובקרירות מופגנת. ככל הנראה, היו כאלה שחששו שאיבנוב הגיע אליהם כדי לבחון את ההתנהלות בתחנה ולדווח לאנשי מכון פסטר על ממצא. הייתה להם סיבה טובה לחשוש מביקורת כזו. איבנוב כתב ביומנו שמתוך 700 השימפנזים שקיבלו אנשי המכון בשנים האחרונות, למעלה ממחצית מתו בשבי. למרות קבלת הפנים הקרירה, החל איבנוב בהכנות לקראת ניסויי ההחלאה, אבל כמעט מיד נתקל בקושי משמעותי. מסתבר שהציידים שהמדענים שכרו כדי שילכדו עבורם את השימפנזים ביערות, היו הורגים את האימהות ומביאים רק את הילדים. ולכן כל השימפנזים שהיו בתחנת המחקר היו צעירים מאוד, בני 7 ומטה, ולא בוגרים מבחינה מינית. אחרי חודש של ניסיונות עקרים להתגבר על הבעיה הזו, הבין איבנוב שאין לו מה לעשות בתחנת המחקר וחזר לפריז. הוא בילה שם מספר חודשים בפיתוח טכניקות חדשות ללכידת שימפנזים בוגרים יותר מבלי להרוג אותם, כמו שימוש בגז הרדמה ורשתות. התקציב הזעום שקיבל מהממשלה הסובייטית כמעט ועזל, אבל נשאר לו מספיק כסף לעוד ניסיון אחד אחרון. איבנוב קיווה שאם יצליח להביא לעולם תינוק אדם שימפנזה, התהילה שיקבל תאפשר לו לבקש ולקבל תקציבים הרבה יותר משמעותיים בעתיד. בשלהי 1926 חזר איבנוב לגינאה הצרפתית, הפעם לתחנת מחקר אחרת, מלווה בבנו שהיה גם עוזר המחקר שלו. הוא שכר מספר ציידים מקומיים, לימד אותם להשתמש ברשתות שהביא, והם אכן הצליחו ללכוד 13 שימפנזים בוגרים. איבנוב לא סיפר לעובדים המקומיים של תחנת המחקר מה הוא מתכנן לעשות. המקומיים סיפרו לו שבתרבות שלהם יש טאבו גדול מאוד על קיום יחסי מין בין שימפנזים ובני אדם. האגדות המקומיות גרסו שמדי פעם שימפנזים זכרים תופסים נשים אנושיות ואונסים אותן, ושבמקרים כאלה האישה האומללה מנודה מהקהילה לתמיד. איבנוב הבין שגם אם מדובר רק בסיפורי מעשיות, אם יבינו המקומיים מה הוא באמת מנסה לעשות, הם יקימו מאומת אלוהים. על כן רק הוא ובנו ביצעו את ניסויי ההפריה. באחד הימים התגנבו איבנוב ובנו אל החצר שבה היו כלובי השימפנזים. הם בחרו שתי נקבות בוגרות, בבית וסיבת שמן, וביצעו בהן הפריה מלאכותית עם זרע של גבר אנושי. אנחנו לא יודעים של מי היה הזרע המדובר. איבנוב כתב ביומנו שמדובר בזרע מגבר לא מוכר, שגילו היה לכל היותר 30 ולא ידוע אם יש לו ילדים. ייתכן שמדובר בבנו של איבנוב, אבל סביר להניח שמדובר בתורם מקומי, שכן כאמור הדעה הרווחת באירופה הייתה שהאפריקנים הנחותים קרובים יותר לקופים מבחינה ביולוגית. נקבות השימפנזה, שלא במפתיע, התנגדו בכל כוחן להליך הפולשני והאלים הזה, אונס במלוא מובן המילה, ואחת מהן אפילו נשכה את בנו של איבנוב בעוצמה כה גדולה, עד שהבן נאלץ להתפנות לבית החולים מאוחר יותר. איבנוב החזיק בכיסו אקדח טעון למקרה הצורך, אבל בסופו של דבר לא היה בו צורך, והליך ההפריה הושלם בהצלחה, אם כי איבנוב לא היה מרוצה במיוחד. ההתנגדות העזה של הנקבות הכריחה אותו להזריק את הזרע לתוך הנרתיק, במקום להשתמש בספוג שהייתה השיטה המועדפת עליו. הוא כתב ביומנו, ציטוט, ההזרקה התרחשה באווירה מתוחה ועצבנית מאוד, ובתנאים לא נוחים. האיום מצד הקופות, העבודה באוויר הפתוח של החצר, והכורח להסתיר את הניסוי מהמקומיים, הפריעו מאוד. סוף ציטוט. ואכן, שתי ההפריות כשלו. חודש לאחר מכן, שתי הנקבות קיבלו את המחזור החודשי שלהן. איבנוב צפה מראש את הכישלון הזה. הוא ידע שגם תחת התנאים הטובים ביותר, סיכויי ההפריה של נקבות הקופים, בדומה לזה של נשים אנושיות, הוא בסביבות ה-30%, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בהפריה בתנאים הקשים שבהם עבד. על כן, הוא הכין מראש תוכנית גיבוי. תוכנית הגיבוי של איבנוב הייתה להפרות נשים אפריקניות מזרע של שימפנזים זכרים ללא ידיעתן. ההפריה הייתה אמורה להתרחש בבתי חולים מקומיים, שם הנשים המאושפזות יהיו מנותקות מקרובי משפחתן וחסרות יכולת להבין את המתרחש ולהתנגד לפעולות שיבוצעו בהן. קשה להבין איך היה מסוגל איבנוב להעלות במוחו רעיון כל כך סתני ואפל, אבל בין אם מדובר בגזענות חשוכה או סתם אטימות לב, הוא לא היה לבד. היו כמה מדענים מקומיים שהסכימו לסייע לו בניסויים האלה, והם כמעט יצאו לפועל עד שהמושל המקומי בלם אותם והודיע שהוא לא מאשר לבצע הפריות מלאכותיות בנשים מקומיות. ההחלטה הזו הייתה מכה רצינית לאיבנוב, שכן ברמה הטכנית סיכויי ההצלחה של הפריה של אישה מזרע של שימפנזה זכר היו גבוהים יותר מהסיכוי להפרות נקבת שימפנזה מזרע אנושי. ממנה אחת של זרע גברי אפשר להפרות כמה וכמה אנשים בו זמנית, ואת הזרע הזה אפשר לחלץ מהשכב של השימפנזה גם אם התהליך הפולשני מביא למותו של הקוף. אם כן, האפשרות היחידה שנותרה בפני איבנוב היא להמשיך את ניסויי ההפריה בנקבות השימפנזה, וביוני 1927 הוא ביצע את ניסוי ההפריה השני, הפעם על נקבת שימפנזה בשם בלק. כלקח מהניסיון הלא מוצלח עם בבט וסיבט, איבנוב הרדים את הקופה בעזרת כלורופורם והקפיד להשתמש בזרע מגבר שכבר היו לו ילדים, כך שהסבירות להצלחה תהיה הגדולה ביותר. בראשון ביולי 1927 עזב איוונוב את תחנת המחקר והפליג בחזרה לאירופה. יחד איתו לקח באונייה 13 שימפנזים וביניהם את בלק. לרוע מזלו, נקבת השימפנזה לא עמדה בתלאות ההפלגה המפרכת ובלק מתה כשהגיעו למרסי שבצרפת. נתיחה שלאחר המוות גילתה שגם במקרה שלה ההפריה נכשלה וההיריון לא נקלט. איוונוב לקח את השימפנזות ששרדו וחזר עמם לברית המועצות למכון מחקר שהקים בגיאורגיה. אבל כשהגיע הביתה נכונה לו הפתעה מרה. חברי האקדמיה למדעים שמעו על התוכנית שלו להפרות נשים אפריקניות מזרע של שימפנזה ללא ידיעתן והזדעזעו. היה ברור לכל כי איוונוב חצה כאן כל גבול של מוסר ואנושיות. ואדם מיוחדת של האקדמיה חקרה את הנושא והגיע למסקנה שהתוכנית של איוונוב הייתה עלולה לערער באופן בלתי הפיך את האמון שרוכשים המקומיים באפריקה בכוונותיהם של מדענים ורופאים אירופאים, וכך לפגוע בסיכויי ההצלחה של משלחות מחקר עתידיות ביבשת. האקדמיה הרוסית החליטה לבטל את כל התקציבים שהעניקה למחקר של איוונוב ונתקע עמו קשר. בעלי הברית היחידים שנותרו לאיוונוב היו הבולשוויקים, ובפרט מכון מחקר שהקימו המהפכנים בשנת 1918 כמעין קונטרה אידיאולוגית לאקדמיה למדעים, שהיה מוסד שמרני יותר. יחד עם מכון המחקר הבולשוויקי תכנן איוונוב להמשיך את הניסויים שלו, והפעם להפרות נשים סובייטיות מזרעו של הקוף הזכר היחיד שנותר בחיים ממסע המחקר באפריקה. אורנגוטן בן 26 בשם טרזן. כלקח מהכישלון באפריקה, איוונוב ועמיתיו רצו שהמשתתפות בניסוי יעשו זאת בהתנדבות ובידיעה מלאה של מה שצפוי להן. פרט לשיקול המוסרי, היה כאן גם עניין מעשי. איוונוב רצה שאנשים לא יקיימו יחסי מין במשך לפחות חודש אחרי ההפריה המלאכותית, יחיו בבידוד במשך שנה לאחר מכן, ויסכימו לוותר על הצאצא לאחר הלידה. את כל אלה יהיה הרבה יותר קל להשיג כמובן אם המשתתפות ישתפו פעולה עם הניסוי באופן מלא. תופתעו לשמוע שלאיוונוב לא היה קושי להשיג את מבוקשו. 5 נשים הסכימו להשתתף בניסוי בהתנדבות וללא תשלום. אנחנו לא יודעים מה היו המניעים שלהן. סביר להניח שחלקן עשו זאת מתוך אמונה באידיאולוגיה הבולשוויקית ורצון לתמוך במהפכה. במקרה אחד לפחות, נכנסו לעניין גם שיקולים אישיים יותר. הנה מכתב שכתבה לאיוונוב אחת המתנדבות, בחורה צעירה מלנינגרד. ציטוט, פרופסור יקר, חיי האישיים הרוסים לחלוטין, ואיני רואה עוד טעם בקיומי. אבל כשאני חושבת על מה שאוכל לתרום למדע, אני מתמלאת באומץ מספיק כדי לפנות אליך. אני מתחננת אליך, אל תסרב לי. אני מבקשת שתקבל אותי לניסוי שלך. סוף ציטוט. נדמה היה שהדרך סלולה להמשך הניסוי ולהגשמת חלומו של איוונוב ליצור בן כלאיים, אדם קוף. אבל ביוני 1929 היכה בו שוב המזל הרע. טרזן, האורנגוטן שהיה אמור לתרום את הזר לניסוי, מת במפתיע כתוצאה משבץ מוחי. הניסוי נעצר, ולאיוונוב לא הייתה ברירה, אלא להמתין למשלוח חדש של קופים שהיה אמור להגיע מאפריקה בשלהי 1930. אבל בזמן שחלף, מצב העניינים בברית המועצות השתנה לחלוטין. סטלין תפס את השלטון והחל במבצע ברוטלי של טיהור וחיסול של כל מי שנתפס בעיניו כמתנגד פוטנציאלי למשטר, כמו למשל מדענים מהדור הישן מתקופת הצאר. בין מיליוני קורבנות הטיהור הזה היה גם איליה איוונוב. שני עוזרים שלו האשימו אותו בחתירה תחת עקרונות המהפכה. טענה סטנדרטית שהועלתה כנגד כל מי שרצו להיפטר ממנו ואין לה קשר לניסויו השנויים במחלוקת של איוונוב. הוא נעצר על ידי המשטרה החשאית ונשלח לגלות בקזחסטן. שנתיים לאחר מכן הסכימו השלטונות לבטל את ההגליה ואיוונוב הורשה לחזור לעבודתו, אבל התלאות שעבר נתנו את אותותיהן על בריאותו, וב-1932 הוא הלך לעולמו כתוצאה משבץ מוחי פתאומי. מותו של איוונוב סימן גם את סופו של המאמץ להחליא בני אדם וקופים בברית המועצות. תחת סטלין, האקלים האקדמי היה שמרני יותר ופחות קיצוני ובועט מזה של ראשית המהפכה, ואיש לא שקל אפילו להמשיך את מחקריו של איוונוב. היומנים והמסמכים שכתב נגנזו בארכיונים סודיים, וכל מה שנותרו היו שמועות וחצאי עדויות של אנשים שהכירו אותו. כדרכן של שמועות, הסיפורים האלה גדלו והתנפחו במרוצת השנים למימדים מיתולוגיים. היו כאלה שטענו שאיוונוב ערך את ניסויו כדי להקים לסטלין צבא של קופי אדם מוטנטיים, חזקים וממושמעים. אחרים גרסו שהניסויים נועדו כדי לשנות את החברה הרוסית כולה ולהפוך אותה למעין אוטופיה של פועלים צייטנים. שני הסיפורים האלה נשמעים מופרכים והזויים בכל קנה מידה, אבל גרסה אחרת דווקא מסקרנת יותר. ישנה טענה לפיה הבחירים הבולשביקים שתמכו ומימנו את ניסויו של איוונוב, עשו זאת כיוון שקיוו שהניסויים האלה יובילו לפיתוח של טכנולוגיה רפואית שתעכב ואפילו תחזיר לאחור את תופעות ההזדקנות, מעין שיקוי נעורים שכזה. למרות שגם הטענה הזו נשמעת פנטסטית, יש בה גרעין מסוים של אמת. במהלך עבודתו של איוונוב בפריז וניסיונותיו לפתח דרך ללכוד שימפנזים מבלי להרוג אותם, הוא נפגש עם מדען צרפתי ממוצא רוסי בשם סרג' וונורונוף, שזכה לפרסום ניכר באותה התקופה כשטען שהצליח לפתור את בעיית אין האונות של גברים מבוגרים בעזרת השתלה של חלקי אשכים של קופים זכרים בתוך הגוף האנושי. וונורונוף טען שבעקבות השתלה כזו, ציטוט, לחץ הדם יורד, הראייה משתפרת, חילוף החומרים מתגבר, השרירים חוזרים להיות קפיציים ושיער חדש צומח. סוף ציטוט. לפי אחת העדויות, ייתכן ואיוונוב ווונורונוף שיתפו פעולה בניסוי שבו ניסו להשתיל שחלות אנושיות בגופה של נקבת שימפנזה ואז להפרות אותה בזרע אנושי. אבל אם זה קרה, גם הניסוי הזה כשל והשימפנזה מתה. על פי הגרסה הזו של הסיפור, אותם פוליטיקאים בולשביקים מבוגרים קיוו שאיוונוב יביא במסגרת הניסויים שלו קופי אדם בחזרה לרוסיה, כך שיוכלו לשמש בהמשך לטיפולי מניעת הזדקנות עבורם. כאמור, יש גרעין של אמת בסיפור, שהרי סרג' וונורונוף היה אדם אמיתי, אבל חוקרים שבחנו את הסיפור הזה מצאו בו מספר חולשות עקרוניות. למשל, אם הבולשביקים קיוו להשתמש בתרופה הזו לעצמם, הם בוודאי הבינו שאין מספיק קופי אדם כדי שהטיפול הזה יהיה זמין לכלל האוכלוסייה. מכאן שסביר להניח שהם ביקשו לשמור את העניין בסוד, כדי למנוע מהציבור להתרעם על הפריבילגיה שסידרו לעצמם. ואם אתה רוצה לשמור משהו בסוד, סיפור כיסוי על ניסוי מדעי בהכלאה של אדם שימפנזה, זה כנראה סיפור הכיסוי הכי גרוע אי פעם בהיסטוריה של סיפורי הכיסוי, שכן קשה לחשוב על נושא יותר מסקרן ויותר שנוי במחלוקת. זה קצת כמו לנסות להסתיר חצ'קון על המצח באמצעות זה שאתה מתאפר כמו הג'וקר ומחזיק תת מקלה ביד. רק אחרי נפילתה של ברית המועצות בשנות ה-90 נפתחו הארכיונים הסודיים, ההיסטוריונים זכו לקרוא את מסמכיו של איליה איוונוב, והאמת על הניסויים שלו יצאה לאור. גלעד המתין בחדר המדרגות. השעה הייתה 6 בערב, והפקולטה לביולוגיה הייתה שוממת למדי. חצי שעה חלפה לפני ששמע רחשי צעדים בהולים חולפים על פניו במסדרון, ואת דלת השירותים נטרקת בעוצמה. סליחה אחי, הוא מלמל לעצמו ומהר לפתוח את הדלת למסדרון. עמדת הביטחון בכניסה למעבדה הייתה, כצפוי, נטושה. גלעד פסע לתוך המעבדה וסגר את הדלת אחריו. הוא לא ידע למה לצפות. אחרי שקרא את המאמר על מחקריו של איוונוב, הוא היה מוכן נפשית למצוא במעבדה מיטות מתכת, ועליהן שימפנזות ואורנגוטנים קשורים באזיקים כבדים. אבל החדר הצר והארוך בו עמד לא הכיל דבר מזה. מספר שולחנות ארוכים עמדו צמודים לקירות, ומעליהם מדפים רחבים. על המדפים הבחין בקופסאות שהכילו מזרקים, כפפות חד פעמיות, צלוחיות זכוכית, ועוד מספר קופסאות ובקבוקונים עם תוויות שלא הצליח לפענח את פשרם. הוא הרים את הטלפון וצילם כל מה שראה. בקצה החדר הייתה דלת נוספת. גלעד פתח אותה באיטיות, מאזין בדריכות. הוא שמע מספר רכשים קלים, אבל לא היו אלה בני אדם, כי הם עכברים, מסתובבים להם בתוך מספר כלובים קטנים על אחד המדפים. צווחה רמה הפתיע אותו מאחור, והוא מהר להסתובב על עקביו, ליבו דוהר בחזר. שנייה לאחר מכן פלט נשיפה של הקלה. בצידו השני של החדר עמד כלוב נוסף, גדול יותר מקודמיו, למעשה כלוב רחב ידיים שהסתרע לכל רוחב הקיר. פה ושם היו תלויים על הסורגים בקבוקי פלסטיק לבנים שנראו כמו מתקני מים, ובתוך הכלוב היו סולמות, נדנדות, מוטות ארוכים ועוד כמה מתקני שעשועים מעץ. על אחד המוטות ישבו שני קופים ונעצו בו מבט חודר. אלה בבירור לא היו שימפנזות. הקופים היו קטנים יחסית, רק כמה עשרות סנטימטר גובהם, גופם היה מכוסה בפרווה שחורה וצפופה, ורק אוזניהם היו לבנות. הם הזכירו לגלעד את התסרוקת המפורסמת של בן גוריון. הוא לקח צעד קדימה לכיוון הכלוב, אבל אחד הקופים פלט צווחה רמה נוספת, וגלעד החליט לעצור. אולי הוא מפחיד אותם, יצורים מסכנים. הוא בחן אותם בדקדקנות. ממרחק של 2 מטר בערך, הם נראו לו קופים רגילים לגמרי. הוא לא זיהה בהם שום דבר שירמז על מאפיין אנושי כלשהו. העיניים הגדולות, האף השטוח, האצבעות הקטנות והשחורות, קופים סטנדרטיים, לא שונים מאין ספור קופים שראה בגני חיות לאורך השנים. אולי משהו בהתנהגותם? שני הקופים הביטו בו ולא זזו ממקומם. האם זו התנהגות רגילה לקוף? לגלעד לא היה מושג. כדאי שיתחיל לצלם. אולי אם יראה את הסרטון למישהו שמבין בקופים, יוכל לחלץ מידע חדש על הנעשה במעבדה. בדיוק באותו הרגע נפתחה הדלת למעבדה, וגלעד חש בכדור של קרח מתהווה במהירות בביטנו. אני אומר לך, אלו לא הצווחות הרגילות שלהם. אני עובד איתם כבר כמה חודשים ו... שני גברים פסעו לתוך החדר, וכשהבחינו בגלעד, עצרו במקומם. מי אתה? שאל אחד מהם. אני... פיו של גלעד היה יבש לפתע, אבל הוא החליט לשמור על קור רוח. לכל היותר הם יכולים להזמין לו משטרה. לא משנה מה מתרחש בין כותלי המעבדה הזו, הם ודאי לא יעזו לעשות שום דבר מעבר לזה. הוא קיווה. אני כתב של חיפה היום. מה אתה עושה פה? שאל הבחור השני במבטא ערבי. סיור במעבדה, השיב גלעד. זו לא מעבדה שעושים בה סיורים. מי נתן לך להיכנס? שאל הבחור הראשון. השניים עמדו בדיוק בינו ובין הדלת, ושניהם נראו צעירים יחסית, בגילי ה-20 המאוחרים. אולי אם יזנק במהירות יוכל לעבור ביניהם, אבל הוא סילק את הרעיון. הם התפסו אותו בתוך שניות, ואם לא הם, אז איש הביטחון בכניסה. הוא שתק. שני הבחורים הביטו זה בזה. אחד מהם שלף טלפון וחייג. רון, אני חושב שכדאי שתגיע לכאן. עכשיו. זהו, עד כאן. בפרק הבא, חלקו השני והאחרון של הסיפור. כפי שוודאי הבנתם, בפרק הזה בחרתי פרק שונה מאוד מזה שאני בדרך כלל משתמש בו בפרקי עושים היסטוריה. לא מזיק לגוון מדי פעם. אהבתם? לא אהבתם? ספרו לי בתגובות. תודה רבה לנתן פוזניאק שהציע את הנושא לפרק. מיד נמשיך עם תשובות לשאלת עושים היסטוריה, מה חדש ברשת עושים היסטוריה ועוד, אבל ראשית חסות. אור לוי היא מפיקה ותיקה של סיפור משפחתי. תוכניות הרדיו הדוקומנטריות שאנחנו יוצרים עבור משפחות שרוצות לשמר זיכרון משפחתי חשוב. אור, את מביאה איתך המון ניסיון כיוצאת גלי צהל, וליווית כבר לא מעט משפחות במרוצת הזמן. אז מניסיונך, מה מביא משפחה ליזום הפקה של סיפור משפחתי?
אני חושבת שבסופו של דבר, לכל בן אדם יש סיפור. כולנו מכירים את זה מהמשפחות של עצמנו. כמעט בכל אדם יש את הסיפור הזה שתופס אותך, בטח במדינה כמו שלנו, שהיא יחסית צעירה, ובדרך כלל סבא או סבתא או אנשים המבוגרים במשפחה חוו חלק מהנקודות האלה שגם מתחברות עם ההיסטוריה של כולנו. אני חושבת שיש משהו במשפחות שגם בוחרות לעשות את זה, שרואות גם את הפוטנציאל בסיפור הזה ובלהעביר אותו הלאה, וגם באישיות של האנשים. זאת אומרת, אני תמיד פוגשת אנשים שאוהבים לספר, רוצים שידעו, זה תמיד הזדמנות ככה ללכד את המשפחה שוב, סביב ההיסטוריה של כולם.
זה גם בדרך כלל מניסיוני, מגיע בנקודות מסוימות, עם הולדת עגול לסבא או לסבתא, או לאמא או לאבא.
כן, ואפילו אם אין אירוע של חגיגה כרונולוגית, תמיד כיף לראות איך ההקלטה מלכדת את כל המשפחה יחד. אפילו ההקלטה עצמה נהיית איזושהי חגיגה בפני עצמה, שככה גורמת לכולם להתלכד יחד סביב הסיפור והזיכרונות, כל אחד דולה את הדבר הזה שהוא יודע, והדבר שהנכד האחר יודע, וזה נהיה תירוץ בפני עצמו, ככה להיות כל המשפחה יחד.
כן, זה בהחלט חוויה כיפית. אז תודה רבה, אור. ואתם, האם גם לכם יש סיפור משפחתי חשוב? זיכרון יקר ערך שחשוב לכם לשמר? טובי המפיקים והמגישים של רשת עושים היסטוריה יהפכו את הזיכרון החשוב הזה לתוכנית רדיו דוקומנטרית, מרגשת ומרתקת, כזו שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לה בשקיקה בעוד 100 שנים ויותר. בקרו ב-familysounds.co.il והשאירו את פרטי הקשר שלכם, או צרו עם הקשר ישירות במייל run@runlevy.com. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות. מה חדש ברשת עושים היסטוריה? בעושים פוליטיקה, תוכניתה המעולה של דפנה ליאל, נשמע על שיטת הבחירות בישראל, והאם אחרי שתי מערכות בחירות ללא הכרעה, הגיע הזמן לשאול אם הבעיה היא בכלל בשיטה עצמה. בפרק מתארחים השר אופיר אקוניס, יושב ראש סיעת הליכוד מיקי זוהר, דוקטור אסף שפירה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, ועוד אורחים מכובדים נוספים. בעושים רכב, אספנות רכב. תרבות אספנות הרכב הקלאסי התפתחה מאוד בעולם בשנים האחרונות, והשיגעון העולמי הזה נחת גם בישראל ונקלט כאן לא רע בכלל. המגיש בועז קורפל ורוני אקרמן, אספן מושפע וממייסדי מועדון החמש, מועדון אספנות הרכב של ישראל, מדברים על אספנות רכב, האם היא תחביב לעשירים בלבד, והאם מדובר במנהג מיושן או בתופעה על זמנית. בעושים רפואה, אלצהיימר. מדי פעם עולה כותרת מבטיחה בנוגע לתרופה לאלצהיימר, מחלה ששכיחותה הולכת ועולה בשנים האחרונות, וצפויה להמשיך ולעלות עם הזדקנות האוכלוסייה. אבל מהי המחלה הזו? איך היא עובדת? ומה ההבדל בין אלצהיימר לדמנציה? דוקטור יובל בלוך ועידן כהן משוחחים על המחלה ומערכים את הפרופסור יעקב גינדין. ביחסנו לאן, תוכניתם של ליאון ופאולה רוזנברג, סודות הסרוגייט לשיפור הזוגיות. דוקטור רונית אלוני, מייסדת ומנהלת המרפאה לטיפול ושיקום מיני וטיפולי סרוגייט, מסבירה לנו למי השיטה מתאימה ואיך היא עובדת, וגם נותנת תרגילים זוגיים שיעזרו לכם להיות הסרוגייט אחד של השני. ואחרון חביב, דורון פישלר, והתשובה. והפעם, מה נעשה כשיגמר המקום לקברים? תושבים חדשים מגיעים לבתי הקברות כל הזמן, אבל אף אחד אף פעם לא עוזב. האם אנחנו עומדים בפני פיצוץ אוכלוסין של מתים, ומה אפשר לעשות בעניין חוץ מלא למות? כל התוכניות זמינות כתמיד באפליקציית עושים היסטוריה, באנדרואיד, בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, וכמובן גם באתר הבית שלנו, runlevy.com. בפרק הקודם, שעסק בתולדות המדע הבדיוני בישראל, מהמאה ה-19 ועד מגזין פנטזיה 2000 המיתולוגי, ביקשתי מכם להמליץ לנו על ספר, סרט או סדרת מדע בדיוני שהכי עשו לכם את זה בתקופה האחרונה. אז כצפוי קיבלתי המון המון תגובות, לפחות 150 אם אני סופר נכון. ברשותכם, אני לא אקריא את ההמלצות שמתייחסות לקלאסיקות של המדע הבדיוני, כמו היפריון של דן סימונס, המשחק של אנדר של אורסון סקוט קארד, מסע בין כוכבים על שלל הסדרות שלה וכדומה, לא מכיוון שאלו לא יצירת מופת, הן לגמרי יצירות מופת, אבל אני רוצה לפרט קצת על ספרים וסרטים פחות מוכרים שהמלצתם לנו עליהם. אז נתחיל עם נועם מנדלסון, שהמליץ על Children of Time, מאת אדריאן צ'ייקובסקי. ציטוט, ספר כתוב מדהים, מנקודת מבט של אלפי דורות של עכבישים. פחות מוזר ממה שזה נשמע, אבל אחד הספרים הכתובים יותר טוב שקראתי, מסופר מעולה שאני לא יכול להמליץ עליו יותר מדי. סוף ציטוט. גיא שבאבו המליץ על לורד דארסי, סדרת ספרים וסיפורים, מאת רנדל גארט. ציטוט, פנטזיה באנגליה אלטרנטיבית שבה הקסם הוא עובדת חיים ולא מדע. הלורד דארסי חוקר מקרי רצח בסיוע הקוסם שמשמש לו כמזאפ. היפה הוא שדארסי לא זקוק באמת לקסם כדי לפתור מקרי רצח. סוף ציטוט. נשמע לי קצת יותר פנטזיה ממדע בדיוני, אבל אנחנו לא קטנונים בקהילה הזו. אריה שפירה ויובל מישורי המליצו לנו על The Expanse, שהיא סדרת ספרים שעובדה לאחרונה לסדרת טלוויזיה. יובל כתב, ציטוט, למי שחי מתחת לסלע בשנים האחרונות ולא מכיר, סדרת טלוויזיה מושקעת ומשובחת, המבוססת על סדרת ספרי מדע בדיוני קשה, כלומר נאמן לחוקי הפיזיקה. העלילה ממוקמת בעתיד, כאשר כדור הארץ מתמודד עם רפובליקת מאדים החזקה ועם מושבות חגורת האסטרואידים השואפות להתנתק משני אלה ולזכות בעצמאות מלאה. עונה 4 בחודש הבא באמזון פריים, כותב יובל. ואריה מוסיף, סוף סוף סדרת מדע בדיוני שמתייחסת לפיזיקה בכבוד ואי אפשר להאיץ או להאט איך שרוצים. כמו כן, פשוט סדרה טובה, עיבוד טוב לספרים. סוף ציטוט. אני אוסיף שבמקרה סיימתי בעצמי לקרוא בדיוק את הספר השלישי בסדרה הזו, לפני שבועיים בערך, ואני מצטרף בחום להמלצות של יובל ואריה. ניר בלגורי כותב, ציטוט, 12 קופים. לא, לא הסרט, הסדרה. 4 עונות מושלמות מלאות במסע בזמן, פרדוקסים וגאונות צרופה של כתיבה תסריטאית. סוף ציטוט, ואני מוסיף, גם הסרט הוא מעולה ומאוד מאוד מומלץ. ואביחי בן לולו ואלקנה כהן ממליצים על בעיית שלושת הגופים של ליו שצין הסיני. אביחי כותב, ציטוט, סדרה מעולה שמספקת זווית טיפה שונה מעולם המדע הבדיוני הקלאסי, הרעיונות מעניינים מאוד, אם כי הקריאה שלו קצת נתקעת לעתים, אבל עדיין שווה את הקריאה. ואלקנה כותב, טרילוגיה שמביאה זווית לא מערבית ומטען תרבותי אחר לז'אנר. סוף ציטוט. תודה רבה לכל המגיבים על ההמלצות המעולות, ושאלת עושים היסטוריה, תחזור אלינו בפרק הבא. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ורוצים לתמוך בה, אנא עזרו לנו להביא מפרסמים לרשת הפודקאסטים הצומחת שלנו. כפי שאתם יודעים, פודקאסטים זו מדיה חדשה, ואנחנו נמצאים כל הזמן בתחרות על ליבם של המפרסמים, נגד גורילות כדוגמת פייסבוק וגוגל, והנשק היחיד שיש לנו הם אתם. מאזיני ומאזינות עושים היסטוריה, עושים פוליטיקה, התשובה, יחסנו לאן וכל שאר התוכניות ברשת. אז איך אתם יכולים לעזור לנו? בקלות. הארגון שלכם או של מישהו מחבריכם מחפש הזדמנויות שיווק ומיתוג או מגייס עובדים חדשים. ספרו למנהלי השיווק והגיוס על עולם הפודקאסטים. רובם, סביר להניח, מעולם לא שמעו עליו ועל היתרונות שלו, כמו למשל הקהל הייחודי והיחסים האינטימיים שנוצרים בין המגישים והמאזינים. רק שתדעו, הכסף מהחסויות שאתם עוזרים לנו להביא מגיע לכיסיהם של המגישים עצמם, כך שהסיוע שלכם בגיוס נותני חסות באמת מתרגם לתמיכה בתוכניות שאתם אוהבים. אז תודה על תמיכתכם ברשת עושים היסטוריה. עושים היסטוריה הם גיא בי נון ואיתמר סוויסה, עורכים ומפיקים, שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות ואחראית על סיפור משפחתי, אביב שם טוב, מנהל המחירות, דני תימור, מנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics.